טוב, אנחנו נמשיך בלימוד המשנה הראשונה בפרק הזה, בעשרה מאמרות נברא העולם. והשאלה כמובן היא, מה האדם צריך להפיק מזה, שבעשרה מאמרות נברא העולם? מה ההשלכה על עבודת האדם בעולם? כשהאדם יודע שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם במדרגה אלוקית. זה הנושא שעסקנו בו. לדעת שיש בעולם נקודה של קודש, שיש בעולם מדרגה אלוקית, בניגוד למה שנראה מבחוץ וכלפי חוץ, שכאילו העולם שלנו רק עולם גשמי, עולם חומרי. יש לאדם לדעת, להכיר, להבין שיש בעולם הזה נקודה אלוקית גנוזה, ותפקידו של העולם, של האדם, זה להוציא את זה מן הכוח אל הפועל. זאת העבודה. עכשיו המהר"ל מוסיף לברר את הנקודה המרכזית הזאת, נקודת הקודש שבעולם. אין קושי להבין את נקודת הקודש שבעולם הבא, כי בעולם הבא נקודת הקודש היא גלויה, היא ברורה. עולם הבא זה עולם שהוא שלם בפועל. עולם הזה זה עולם שבו השלמות היא בכוח ולא בפועל. היא יכולה להיות בפועל על ידי פעולתו של האדם. ולכן התורה מצווה לנו, בני ישראל, להתקדש. קדושים תהיו, והתקדישתם, והייתם קדושים. למה? כי קדוש אני, כיוון שאני קדוש. עליכם להתקדש, כדי שהקודש שבתוך העולם יוכל להופיע. כדי שתצליחו לחבר בין מדרגת עולם הבא ועולם הזה. זה כל העבודה. עכשיו, המהר"ל כאן מוסיף בירור, שמה שמוכיח את הקודש שבעולם, היא העובדה שהעולם נברא בעשרה מאמרות, כי המספר עשרה מרמז לקודש. כמו למשל, שכינה שמופיעה במניין בעשרה. או תורה שמתגלה בעשרת הדיברות, דווקא. והוא הסביר שמספר עשרה מבטא שני דברים בבת אחת. גם ריבוי, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, וגם אחדות. האחדות שבריבוי. הריבוי זה הצד הגלוי של העולם. האחדות זה הצד הגנוז שבעולם. לכן בעצם צריכים להתייחס למספר 10 כ-9, ו-10 זה הכולל, זה המחבר, זה המאחד, זה העושה שכל החלקים לא יהיו פזורים מפורדים, אלא שייכים למגמה אחת. זה כל העניין. והגמרא במסכת מנחות אומרת שבעשרה מאמרות נברא העולם, במסכת אבות שבעשרה מאמרות נברא העולם, וכשבמסכת מגילה מתחילים לברר האם באמת כתוב 10 פעמים ויומר במעשה בראשית, מגלים שכתוב רק 9. אז איך אתה אומר בעשרה מאמרות? תשובה, הפסוק הראשון, בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ, הוא גם מאמר. אז למה לא כתוב ויאמר? כי זה הסוד. כי הפסוק הראשון מגלה שיש עולם אחד. בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ, זה כל העולם. כל העולם. אין שום דבר שעוד לא כלול בזה, הכל כלול בזה. זה האחד. אחר כך תשע ויומר, זה כמובן הריבוי, זה ההתפרטות. אבל ההתפרטות הזאת היא התפרטות של אחד, והיא חוזרת להיות דבר אחד. מאוד מאוד חשוב העניין הזה, וזה כמובן גם מסביר מאוד מאוד את החיות שלנו במעשים שלנו. למה? כי אם העולם הוא אחד, בכל מעשה ומעשה שאתה פועל, או בכל דיבור ודיבור שאתה מדבר, או כל מחשבה ומחשבה שאתה בכלל חושב, אתה פועל על כל המציאות. כי המציאות היא אחת. אם העולם היה פירורים פירורים, כן? זה כמובן משחרר אדם מהחיות. כי בסדר, אדם פה, מה אכפת לי שם? או אין החיות של דורות. מה שאני עושה כאן, עכשיו, זה לא קשור למה שהיה בדורות הקודמים, ולא קשור לדורות הבאים. והתורה לא מפסיקה להגיד שזה לא נכון. פוקד אבון אבות על בנים. כן? עושה חסד לאלפים. זכות, אבות. ברית, אבות. ובלי סוף, להראות לנו שיש קשר בין הדורות. בין לטוב, בין למוטב. אז נראה עכשיו את הדברים בתוך המערל. ויש לך להבין משם. איזה עמוד? רשת את זין. ויש לך להבין משם. כי יש תשעה ויומר. והעשירי, שהוא בראשית, הוא כולל הכל. כנגד העשירי, מה תפקידו? שהוא המקשר והמאחד החלקים. כן? עשירי בחילוף סין שין זה העשיר. כן? עשירי, עשיר, עשיר. למה? כי הוא כולל את הכל. ידוע, כן? סין שין מתחלפות. כי הוא העשירי המקשר והמאחד החלקים. אבל הרי הוא מופיע כראשון. כי בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ, זה הדבר ראשון. לכאורה, המאחד ומקשר את החלקים, זה אחרי שכבר יש חלקים. אז אתה מחבר אותם, נכון? אבל פה בתורה, לפי הסדר, משמע שהוא ראשון. אלא מה העניין? הכל מתחיל מאחד. והכל הולך אל אחד. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, כי הוא היה אחד. זאת אומרת, העולם הוא מאוחד מראשיתו, מתחילתו. מן האחד המוחלט, מתגלה עולם עשיר מאוד. כשהוא מתגלה, הוא מתגלה בגוונים, בפרטים, בריבוי, וכו' וכו'. אבל מכיוון שהוא בא מאחד, הוא יחזור להיות אחד. במהותו הוא אף פעם לא הפסיד את התכונה שלו להיות אחד. ולכך, בכוחו של הפסוק הראשון, שהוא נקרא המאמר הראשון, הכל. כבר הכל נמצא. ולפיכך תמצא תשע ויאמר בפסוק. ויאמר אלוקים יהי אור, ויאמר אלוקים וכו' וכו'. כי ויאמר הוא בעל דבר פרטי, כמו שהתבהר למעלה, שהמהר"ל הסביר שאמירה זה תמיד על דבר פרטי. ומאמר עשירי הוא בראשית, והוא כולל הכל, כמו שהתבהר למעלה. כי לכך לא נאמר בזה ויומר, שם ברור, למה לא כתוב ויומר על בראשית? כי זה לא פרטי, זה אחדותי, זה כולל הכל. ויומר זה, אני רוצה לומר לך משהו, ככה אומרים, משהו, זאת אומרת פרט אחד. אבל המאמר הראשון, הרי הוא מאמר כולל, לכן לא שייך לפתוח בו בויומר. כי השמיים והארץ כוללים הכל. כמו שביארנו למעלה ולפיכך, בראשית הוא כנגד העשירי, שהוא מחבר הכל, כולל הכל. והוא כנגד הבחינה שהוא מצד הפועל. מי זה הפועל? השם. מצד הפועל הכל הוא אחד. כי הפועל הוא אחד, השם הוא אחד. הוא השם יתברך שהוא אחד, כולל הכל. ולכך אמרו כי הכל נברא ביום הראשון. וככה מביאים כמה ראשונים, שהכל כבר נברא ביום הראשון. מחשבה אחת כוללת הכל, הקדוש ברוך הוא במחשבתו כבר כלל את כל הבריאה. ועיין בפרק הקוויה, פרק שלישי אצלנו מסכת אבות, משם תבין כי העשירי בכוחו הכל, והוא יסוד וראשון אל הכל. כן? ולפיכך, להכתיב ויומר ביום הראשון. לא כתוב ויומר על היום הראשון. והכל נברא ביום הראשון, וזה מעלת העולם שנברא בעשרה מאמרות. ומה שלא יקשה המקשה והלא בלא מאמר כלל היה יכול לברוא את העולם. עכשיו המהר"ל ממשיך עליו, תגיד, טוב, אם הקדוש ברוך הוא בבת אחת יכול כבר לברוא את הכל, אז למה אנחנו צריכים אחר כך שיהיה כתוב גם ויומר ויומר? ומה שלא יקשה המקשה והלא בלא מאמר כלל היה יכול לברוא את העולם, שהרי בראשית מאמר הוא, ואתה רואה שבלי ויומר השם יכול לברוא, שהרי המאמר ראשון הכל את הכל נברא בלי ויומר, ואין שם ואין שם מאמר כלל, ודבר זה אינו קשיא, כי אין הכוונה רק שלא היה צריך לברות כל בריאה ובריאה בפני עצמה, רק הכל ביחד. ובוודאי גם שמיים וארץ נברא בגזרת השם יתברך, והיינו דמשנה בראשית נמי מאמר הוא כדאל. זאת אומרת, לא, זה לא שלא צריכה להיות אמירה אלוקית כדי לברוא את העולם, אלא דווקא רצו להבחין בין הבריאה הראשונה הכוללת לבין ההתפרטות של הבריאה, שכאן מופיע ביטוי ויומר. אנחנו צריכים באמת את שני הדברים. אחר כך המשך בירור המשנה. נחזור. מה אומרת המשנה? בעשרה מאמרות נברא העולם, ומה תלמוד לומר? והלא במאמר אחד יכול להיברות, אלא להיפרה מן הרשעים שמאבדין את העולם שנברא בעשרה מאמרות. אומר המהר"ל, כבר ביארנו, כי אין הפירוש שלכך נברא בעשרה מאמרות כדי להיפרה מן הרשעים. כלומר, זה לא שבעצם הקדוש ברוך הוא חיפש שיטה איך להביא מחיר כבד על הרשעים, על מעשיהם. אז הוא אמר, טוב, אני אברא עולם שצריכים לתרוח הרבה כדי לברוא אותו, עשרה מאמרות. זה לא הפירוש. שאין סברה לומר כלל שבשביל זה נברא בעשרה מאמרות כדי להיפרע מן הרשעים. אחרי הקדוש ברוך הוא יתכנן את עולמו לפי הרשעים. אפשר להגיד דבר כזה? כדי להיפרע מן הרשעים שיבואו, אז הקדוש ברוך הוא טרח הרבה בבריאת עולמו. באמת. אוי ובוי אם הרשעים הם אלה שיכתיבו לקדוש ברוך הוא את המהלכים שלו, חס ושלום. אלא שאמרנו שמזה נלמוד הפוך, כיוון שנברא בעשרה מאמרות והיה אפשר שיהיה נברא במאמר אחד, רק שלא היה לעולם כל כך מדרגה עליונה קדושה. מה שהמשנה הזאת היא באה לגלות לנו סוד, היא באה לגלות לנו שבאמת בזכות שהעולם נברא בעשרה מאמרות, בזכות זה יש בעולם קדושה עצומה, שהמספר עשרה, הנה כבר פתחו לך את הספר, שבזכות שנברא בעשרה מאמרות יש כבר בעולם נקודת קדושה עצומה. ועכשיו אוי להם לרשעים, שכשהם באים לפגוע בעולם, הם לא פוגעים בעולם גשמי חומרי, אלא הם פוגעים במדרגת הקדושה שיש בעולם. כן. זה נכון. מה שאתה אומר זה נכון. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא הכין לאדם עולם מושלם. נכון מאוד. בהחלט. וכשאדם בא לעולם, כן? אתם יודעים שיש מדרש שהקדוש ברוך הוא החזיר את האדם על כל הבריאה. והוא אמר, ראה מה בראתי בשבילך. אבל לא התכוון רק לפרחים ולפרפרים. הוא התכוון, תכיר את העולם ותרגיש מה הקודש שמסתתר בעולם. ולכן כשרשעים פוגעים, הם צריכים לשלם מחיר יקר על העובדה שהם פוגעים בעולם שהוא בעצם יקר מאוד. זה בא לתת לנו הבנה בערך העולם. אתם מבינים כמה זה עושה את האדם הרבה יותר מוסרי? כי אם אתה חשבת שהעולם שלנו לא שווה הרבה, אז גם מי שמרשיע הוא לא כל כך מדי מוטרד בזה שהוא מזיק. כי מבחינתו הוא מזיר גם בדברים קטנים. אבל אם האדם ילמד כמה העולם שבו אנחנו נמצאים הוא עולם מאוד יקר, שיש בו אור עצום שמסתתר בו, ושהעולם יכול לחשוף את האלוקות, אז האדם מאוד נזהר לא לעשות שום דבר שיפגע ומה שיכול לגלות את האור הגנוז בו. זה מה שהוא אומר. אלא שאמרנו שמזה נלמוד, כיוון שנברא בעשרה מאמרות, והיה אפשר שיהיה נברא במאמר אחד, רק שלא היה לעולם כל כך מדרגה עליונה קדושה אם הוא היה נברא במאמר אחד. אם כן, כאשר נברא בעשרה מאמרות, מזה תלמוד שהשם יתברך נברא מן הרשעים ביותר. כאשר מחריבין העולם שנברא בעשרה מאמרות ונותן שכר טוב לצדיקים שמקיימים העולם שנברא בעשרה מאמרות, אשרי הצדיקים שעוסקים בגילוי השכינה, אוי להם לרשעים שפוגעים בעולם שיכול לשמש בית לשכינה. זה מה שבעצם המשנה הזאת בא ללמד. וכן מה שאמר אחרי זה להודיע כמה ערך אפיים, גם כן אין הפירוש שלכך היו עשרה דורות להודיע דבר זה, רק מה שהיו עשרה דורות מאדם עד נוח, מן דבר זה נדע שהוא יתברך ערך אפיים. למה הוא מתכוון? הוא מתכוון למה שכתוב במשנה הבאה. אם תסתכלו במשנה ב' מה תראו כתוב, בוא תראו מה כתוב. עשרה דורות מאדם ועד נוח, להודיע כמה ערך אפיים לפניו, שכל הדורות היו מכעיסים ובאין עד שהביא עליהם את מי המבול. עשרה דורות מנוח ועד אברהם, להודיע כמה ערך אפיים לפניו, שכל הדורות היו מכעיסים ובאין עד שבא אברהם אבינו וקיבל שכר כולם. מה זה קשור? אלא אנחנו עכשיו יודעים למדוד את אריכות אפיים של הקדוש ברוך הוא. כלומר, המשנה הזאת מגלה לנו מה היא מידת אריכות אפיים של השם. עשרה דורות. כמה סבלנות יש לריבונו של עולם. מישהו היה מחזיק מעמד עשרה דורות לפני שהוא מתפוצץ? המשנה הזאת באה להגיד לנו, ללמד אותנו מידות אלוקיות. מה המידה האלוקית של ערך אפיים? מאדם ועד נוח, כולם מכעיסים ערך אפיים. לא מחריבים את העולם כל כך מהר. הקדוש ברוך הוא חס על עולמו. לא. למה? כי למדת במשנה הראשונה שהעולם נברא בעשרה מאמרות, שהוא כלי יקר מאוד, שיש בו קדושה, שיש בו שכינה. אז הקדוש ברוך הוא יש לו אריכות אפיים לחוס על עולמו. אתה תלמד מזה משהו. לפעמים אדם קצת עצבני, קצת חסר סבלנות, אין לו כבר כוח בשביל כל מה שקורה, בשביל המציאות כפי שהיא. הוא היה רוצה כבר שהכל יסתדר, צ'יק צ'ק, גומר עניין. אז בוא תלמד ריבונו של עולם, שמידת ערך אריכות הפעמים של הקדוש ברוך הוא נמדדת בעשרה דורות ועוד עשרה דורות. עשרה דורות עד שהביא מבול. עשרה דורות להמתין שהופיע אדם כמו אברהם בעולם. בשביל זה שווה לחכות ולא להחריב את הכל, ולא להרוס את הכל ולזרוק את הכל לפח. אומר הנמל, זה מה שאתה צריך ללמוד מהמשניות האלה. אתם יודעים, יש ספר מדהים. אולי שמעתם לספר הזה, קוראים לספר הזה תומר דבורה. שמעתם? כתב אותו הרמק, רבי משה קורדוברוש, הוא היה גדול המקובלים בצפת, עד שהגיע הארי הקדוש. היה מיוחד במינו הרמק. כן? ושאר בספרים, בתורת הסוד. והוא כותב ספר שנקרא תומר דבורה. מה הוא מסביר שמה? מסביר שמה שהאדם צריך ללמוד מריבונו של עולם 13 מידות של רחמים, והוא מלמד איך השם השם אל רחום וחנון ערך אפיים ורב חסד ואמת נוצא חסד, איך אתה אדם צריך לקיים את זה כלפי זולתך. גם אתה ככה תנהג, גם הרגע אתה תעשה. בשביל מה מגלים לך את המידות האלוקיות? כדי להגיד לך שבן הקדוש ברוך הוא טוב, מה חשבת? אתה צריך לתת הסכמה לריבונו של עולם, אלא כדי להידמות אליו. אז לכן הוא כתב את הספר תומר דבורה, לגלות לנו שכיוון שאנחנו נבראנו בצלם אלוקים, אז אנחנו בנו יש מדרגה של להתדמות לבורא, אבל לא להידמות לבורא בצורה חיצונית, אלא באיברים הפנימיים הנפשיים שנקנה את המידות האלה. זה מה שמסביר פה המהר"ל. כן, כן יהודה.
אמרת שאם זה אומר שאם העולם נברא במאמר אחד, זה קדוש.
אבל עכשיו שהוא נברא בעשרה מאמרות, אתה יודע מה כולל המאמר הראשון. זאת אומרת, עכשיו מבין כמה המאמר הראשון הוא עשיר, כי הוא כולל את הכל. אם הוא היה נברא רק במאמר אחד, זה הכל, זה מה שיכול לעשות. אבל כשאתה, למשל, מה הדבר דומה? אדם, כל החיים שלו עושה המון דברים. אחר כך מגיע טקס חלוקת פרס ישראל, מתחילים לקרוא כל מה שהוא עשה בחיים שלו. הוא עשה את זה, הוא עשה את זה, הוא עשה את זה, הוא עשה את זה. מה אתה מדבר ברצינות? אדם אחד עשה כל זה בחיים שלו? איך הוא הספיק? מתי היום, מתי אליי? איך הוא הספיק בחיים אחד לעשות את כל הדברים האלה? עכשיו אתה מתברר, זה מה אדם? וזה חיים של אדם אחד. אבל אתה צריך את הפירוט כדי לחשוף מה היה תוכן של חייו. אז אותו דבר, אם הוא היה נברא במאמר אחד, אומר, זה מה יש. אבל עכשיו שהוא נברא בעשרה מאמרות, ואתה רואה שמתוך עשרה מאמרות יש מאמר אחד כולל, אז אתה יודע כמה כלול במאמר הכולל האחד הזה, כמה עושר יש בו, כמה תוכן יש בו. אתה מבין את העניין? זה כל הסוד. כן, אני רוצה לשאול. אז נמשיך. וכן מה שאמר אחרי זה, להודיע כמה ערך אפיים. כן? המהר"ל מלמד אותנו איך לקרוא משנה, איך ללמוד משנה בעיון. גם כן אין הפירוש שלכך היו 10 דורות להודיע דבר זה. רק מה שהיו 10 דורות מאדם הנוח, מין דבר זה נדע שהוא יתברך ערך אפיים. מעצם העובדה שהקדוש ברוך הוא המתין 10 דורות, זה חושף לך שיש בעולם מידת אריכות אפיים. זה מה, זה חושף לנו את מידת אריכות אפיים של הקדוש ברוך הוא שיש בתוך העולם. ובמקום אחר פירשנו עוד, וכן מוכר בבראשית רבה, וזה לשון המדרש, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו. לא בעמל, ככה אומר המדרש, לא בעמל ויגיעה ברא הקדוש ברוך הוא עולמו, אלא להיפרע מן הרשעים שמאבדים את העולם שנברא בעמל ויגיעה עד כאן. וקשה, אומר המהר"ל על המדרש הזה, מה קשה? סותר, יפה יהודה, או ככה לומדים גמרא. בהתחלה אומר שהקדוש ברוך הוא לא בעמל ויגיעה ברא את עולמו. אחר כך מה כתוב? להיפרע מן הרשעים שמאבדים את העולם שנברא בעמל ויגיעה. נו, אז תחליט, נברא בעמל ויגיעה או לא נברא בעמל ויגיעה? אתה אומר דבר והיפוכו? אומר המהר"ל, המדרש סותר סופו את תחילתו. וקשה, מתחילה אמר שנברא העולם שלו בעמל ויגיעה, ואחר כך אמר שנברא בעמל ויגיעה, אלא כך פירושו, לא היה עמל ויגיעה מצד השם יתברך, אבל העמל והיגיעה הוא מצד המקבל, שלא היה נברא רק בהמשך זמן. וכן בעשרה מאמרות, וזהו עמל ויגיעה, כי מה שהיה שמתברך פועל העולם בזמן, לא היה זה מצד הפועל, כי הוא יתברך יכול לפעול הכל בלא המשך זמן כלל, רק כי היה צריך זמן מצד המקבל. כי איך אפשר שתקבל האדמה בריאת עצמה והוצאת הצמחים כאחד? וסדר הבריאה כך הוא, שארץ תוציא צמחיה, וכן כל הדברים. ולכך היה צריך המשך זמן אל בריאת העולם. זאת אומרת, המדרש בעצם מה הוא אומר? שיש את הבחינות. יש בחינת הפועל ויש בחינת הנפעל. מצד הפועל אין יגיע ואין עמל. לא שייך את זה לקדוש ברוך הוא. לא עמל ולא יגיע. זה מצד הקדוש ברוך הוא. אבל מצד הנברא, נכון שהקדוש ברוך הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד, אבל אחר כך הנברא צריך התפתחות, צריך תהליך, צריך זמן. האדמה נבראה בכוחה להוציא צמח, אבל היא לא תוציא אותו ככה. אתה רואה שהעולם נברא, העולם נבנה לאט לאט, למרות שהוא נברא בהחלטה אלוקית אחת, אבל הוא צריך תהליך. אז לכן, כשרשעים באים ופוגעים בעולם, הם פוגעים בתהליך, הם פוגעים בסדר ההתפתחות של הבריאה, הם פוגעים בדבר שמצד הבריאה לוקח המון זמן, לא מצד הפועל. וכמו שזמן אשר היה לבריאה הוא מצד המקבל, ככה מנוחה והשביתה גם כן היא מצד המקבל. המקבל זה המושפע, שהמקבל עייף ויגע לקבל הכל כאחד. לדבר זה היה הנחה ביום השביעי. אנחנו צריכים מנוחה, אנחנו לא יכולים לקבל את כל הברכה האלוקית בבת אחת. אנחנו צריכים תהליך. אנחנו לא יכולים להצליח את כל החיים שלנו ביום אחד. אנחנו לא יכולים. כדי להצליח את החיים שלנו צריכים המון זמן. ולכן הקדוש ברוך הוא נותן לנו זמן, עיכול, שבת קודש, שבת וינפש. תחנות תחנות בהתקדמות האדם בחיים. הקדוש ברוך הוא נותן אור, אבל האור הזה, אחר כך האדם צריך להפוך אותו לערך. צריך לעשות אותו מזה, מהאור הזה הוא צריך לעשות בניין. הוא צריך מהאור הזה לבנות את העולם. זה לוקח לנברא זמן הדבר הזה. ולפיכך אמר להיפרע מן הרשעים, שמאבדים את העולם שנברא בעמל ויגיעה. כי סוף סוף נברא העולם בהמשך זמן ובעשרה מאמרות. ולכך הרשעים שמאבדים את העולם עתידים ליתן את הדין. והיינו ששנינו בעשרה מאמרות נברא העולם, ולא במאמר אחד יכול להיברות, ופירוש זה כמו שאמרנו, כי בוודאי מצד הפועל אפשר שיהיה נברא בלא המשך זמן ובלא עשרה מאמרות. ואם נברא בעשרה מאמרות, זהו מצד המקבל כמו שהתבאר. ואם כן, למה כתב עשרה מאמרות? כאילו לא היה חס ושלום יכול שיברא, שיברא אותו רק בעשרה מאמרות, ולא אבי לילי מכתב בעשרה מאמרות, כיוון שהכתוב מזכיר פועל השם יתברך, ומצד השם יתברך יכול לברות אותו במאמר אחד. הוא מתרץ, כי לכך נכתבו אלו עשרה מאמרות, להודיע כי סוף סוף העולם מצד המקבל נברא בעשרה מאמרות. צד הפועל, עלו במאמר אחד. אבל אנחנו חייבים את העשרה מאמרות כדי לתת לנו זמן להתפתח, להשתכלל, להצליח, לגלות את הגנוז במאמר האחד הראשון. זה מצידנו. אנחנו לא יכולים בבת אחת, כי אנחנו קיבלנו כמשימה לגלות את הטוב בעולם שיש בו מסכים. הוא בוודאי מלמד לך כי הרשעים שמאבדים את העולם עונש גדול יש להם, שמאבדים עולם שנברא בעשרה מאמרות, וייתן שכר טוב לצדיקים שמקיימים העולם שנברא בעשרה מאמרות. לפי מדרגת ומעלת הדבר שמאבד, כך הוא אנשו, וכן לפי מדרגת ומעלת הדבר שמקיים, כך הוא שכרו. ודבר זה ברור, גם פירוש זה נכון, ועניין אחד הוא, ונראה עוד, כי מה שאמר להיפרע מן הרשעים, אינו רצה לומר להיפרע יותר בשביל שנברא עולם בעשרה מאמרות וגורמין חורבן גדול לעולם. רק פירושו, שאם נברא עולם במאמר אחד, לפי שלא היה עולם במדרגה חשובה, לא היה כאן עונש. דמיון זה, ההורג ומפסיד באמה, אין עליו עונש. וההורג אדם שנברא בצלם אלוקים חייב מיתה, מפני שיש באדם עניין אלוקי. כלומר, לפי מדרגת הדבר, עונש המזיק. וזה שאמרו כאן, כי מפני שהעולם נברא בעשרה מאמרות, וכבר אמרנו עניין מספר עשרה שמורה כי יש בעולם מעלה אלוקית עליונה, שכך מורה מספר עשרה, ואין העולם כולו גשמי, כמו שחושבים, שעליו לא היה שכר ולא עונש. אם זה היה רק חומר, בטח שלא מקבלים על זה עונש. אם אדם שובר אבן, הוא לא מקבל על זה עונש. אבל אם אדם מאבד דבר יקר, הוא מקבל על זה עונש. וכך היה נפרע מן הרשעים המדמדים העולם ונותן שכר טוב לצדיקים המקיימים את העולם. וזולת זה שנברא בעשרה מאמרות לא היה כאן עונש ולא היה כאן שכר, כך הוא פירוש המשנה הזאת, והכל מבואר היטב. זאת אומרת, הסיכום חוזר לבאמת למה שהמהר"ל הסביר בראשיתו, והוא שעלינו לדעת ולהכיר את ערך העולם, את ערכו, את העובדה שהקדוש ברוך הוא היווה למושב לו, שהוא הכין עולם המוכן לקלוט את שכינתו, הגונז בעומקו אור אלוקי עצום. ולכן יענשו הרשעים, כי הם פוגעים בדבר שיש לו מהות, שיש לו ערך, שיש לו נפש, נפש העולם. יש לעולם גוף, יש לעולם נפש. כן? כמו שיש לזמן גוף, ויש לעולם נפש. מה הגוף של העולם? ששת ימי מעשה בראשית. ומה הנפש של העולם? שבת, שנאמר שבת, והיא נפש. שהשם שם נפש בעולם. יש באדם גוף, ויש באדם נפש. וכל דבר זה ככה. אז הרשעים חושבים שבעולם יש, כשהעולם זה חלק. לכן מבחינתם הם לא עושים כלום. אבל התורה באה לגלות לנו, עם ישראל עם קודשו, שלעולם יש לא רק גוף, אלא יש גם נפש. לכן צריכים לקחת אחריות על העולם. זה כל ההבדל בין אדם טוב לאדם שאינו טוב, הוא עדיין לא טוב. האם אדם לוקח אחריות או לא לוקח אחריות על העולם? שבת שלום.